Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
שליחות קטלנית. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. היא גוזלת את המרחב האורבני, מחזיקה את עולם המסעדנות בצוואר, ומסדת מחדש עולם נכחד של עובדים נטולי זכויות. 3 שנים נדרשו לוולט להפוך על פניה את שגרת החיים בישראל, וזו רק ההתחלה. התמכרות. התיאבון יצר מפלצת. החודש מציינים 3 שנים לפעילותה של וולט בישראל. החברה הפינית הצעירה הגיעה מלווה בהבטחה לשפר את איכות חיינו באמצעות אפליקציית משלוחים ידידותית שלא הייתה כמותה, וההתמכרות של הישראלים הייתה מהירה. הם לא יכלו לעמוד בפיתוי לקבל כמעט כל מנה שחשקו בה מכמעט כל מסעדה. הסגרים של הקורונה שקלעו אותנו בבית, והבום של ההייטק שהוליד אלפי עובדים מבוססים שממתינים לארוחת צהריים מפנקת במשרד, העמיקו עוד יותר את האחיזה של וולט בשוק הישראלי. רק אחרי ההתמכרות, שכבר כמעט בלתי אפשרי לחזור לאחור, התברר שכמו חברות פלטפורמה רבות אחרות בעידן השיבוש וכלכלת השיתוף, גם את וולט מעניינת בעיקר וולט. כמו מקבילותיה הרוחניות, מאובר ועד Airbnb, אין לה בעיה לצבור בינתיים הפסדים, שעה שהיא עוסקת במקסום כוחה, בהגברת שליטתה בשוק, בחיסול התחרות ובהגדלת הכנסותיה, גם אם אלה באים על חשבון איכות חייהם של מי שכלל אינם משתמשים בשירותיה. את אובר המחוקק הישראלי חסם בלחץ הלובי של נהגי המוניות. על Airbnb ראשי עיריות מנסים להטיל מגבלות מסוימות, אבל וולט, שבחודש שעבר כבר נמכרה לענקית המשלוחים DoorDash ב7 מיליארד יורו, הצליחה לפעול עד היום בחופשיות כמעט מוחלטת. התוצאה של החופשיות הזאת היא שינוי עמוק בחברה הישראלית. וולט לא רק שינתה את הישראלים, את ההרגלים שלהם בפינוק של הזמנות קלות, היא שינתה גם את המרחב הציבורי, שהופקע בחלקים ממנו מידי הציבור, בזמן ששליחיה מסכנים את הולכי הרגל והנהגים בכבישים על בסיס יומיומי. היא משנה שוק שלם, כשכמעט כל ענף המסעדנות תלוי בחסדיה, והיא משנה את האופן שבו עולם העבודה פועל, כי השליחים שלה, האנשים השקופים עם הקופסאות הכחולות על הגב, למעשה אינם עובדים. וולט היא פלטפורמת שליחויות שבה כולנו שליחיה, והעמלה שאנחנו משלמים כבדה מאוד. דריסה. איבדנו את הרחוב. כשוולט הגיעה לארץ, היא נכנסה לתוך וקום. החברה פתרה כשלים ששיוו לפתרון בשוק המקומי. זה היה צריך לקרות, אומר דוקטור ליאור זלמנסון, מרצה בכיר בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. זלמנסון מכיר היטב את חברות הפלטפורמה. כשלימד ב-NYU, הוא והקולגות שלו חקרו את אובר. הממצאים שלהם זכו לתהודה עולמית. באוקטובר השנה פרסם מאמר מקיף בכתב העת חידושים בניהול של הפקולטה בתל אביב, ששמו כשהמחשב הופך לבוט, עלייתו של הניהול האלגוריתמי. במאמר הזה מתייחס זלמנסון בין השאר לצמיחתה המטאורית של וולט בישראל, בזכות הצלחתה להביא משלוחי מזון בזמן C. השוק פשוט חיכה לה, הוא אומר. לפני כן היית צריך לחכות 1.5 שעות למשלוח, ולא היה משתלם למסעדות להוציא שליח לפני שיש להן כמה הזמנות לאותו אזור. הוואקום שזלמנסון מתאר התבטא בכך שלפי דברי מנכ״ל וולט עצמו, בחודשים הראשונים לפעילות החברה כאן, הצמיחה הייתה מסחררת, הכי מהירה בהיסטוריה של החברה. כשנה לערך אחרי שוולט נכנסה לישראל, פרצה הקורונה. הסגרים והחשש לצאת מהבית הזניקו את הביקוש לשירותי החברה. זו הייתה השעתה הגדולה. כולם אהבו את וולט. המסעדות, האנשים שננעלו בבתיהם וגם השליחים. חלק מהם אנשים שאיבדו את מקום עבודתם, וחיית נהנו מתהילת גיבורים ונסיעה בכבישים כמעט ריקים. אחר כך נגמרו הסגרים, והשגרה חזרה כמעט לחלוטין, אבל ההזמנות נמשכו, ומספר השליחים רק גדל. תושבי תל אביב התחילו להבין שחלק לא מבוטל מהמרחב הציבורי נגזל מהם בידי חברה פרטית, שכמובן לא משלמת על השימוש שהיא עושה בתשתיות הצפופות להתפקע של הכבישים והמדרכות. וולט לא חושפת את מספר המשתמשים הרשומים בישראל ואת מספר ההזמנות בכל יום, אבל משהו על היקף השימוש בה אפשר ללמוד מהעובדה שהיא מפעילה כ-10,000 שליחים, רובם בתל אביב ובערים הסמוכות, ושלפי הערכות, בכל יום בשעות העומס, כ-6,000 מהם נמצאים ברחובות, על אופניים חשמליים, קורקינטים ואופנועים. חלק מהם נוסעים 12 שעות ביום, זאת העבודה שלהם. וכיוון שהם מנסים להספיק כמה שיותר משלוחים כדי להרוויח יותר, הם דוהרים. המרחב התל אביבי נהפך לכחול ופרוע. מאות רבות של אנשי וולט מתניידים ברחובות הראשיים וסביב בנייני המשרדים, עשרות שליחים מתגודדים ליד מסעדות פופולריות וחוסמים את הדרכים סביבן. בשעות הביקוש, ההליכה ברחובות והנסיעה בכביש כמעט בלתי נסבלות ולעיתים גם פשוט מסוכנות. מיכל קרני, בת 51 מתל אביב, מתארת מציאות שבה השליחים דוהרים על מדרכות או חוסמים אותן ליד מסעדות פופולריות, למשל סושיה במתחם באזל. בכלל, באזור באזל היא מספרת על סכנה של ממש כשהשליחים מהווים לילדים ברחבה ועל המדרכות. הבת שלי ואני כמעט מצאנו את מותנו בידי שני שליחי וולט, היא מספרת. הבת שלי חצתה באור ירוק ברחוב אבן גבירול, ושליח פשוט המשיך לנסוע, כמעט נתקל בה ואז המשיך לרכוב במהירות. אותו הדבר קרה גם לי, רק במעבר חצייה ליד דיזינגוף סנטר. בשני המקרים זה היה עניין של סנטימטרים, ורק במזל לא נפגענו. בכל יום אני נתקלת בתלונות נגד שליחים בקבוצות התושבים של תל אביב בפייסבוק, כי הם לא מצייתים לחוקי התנועה. ואכן, יש אין ספור סיפורים, חלק מהם מפחידים. א', בת 36, חצתה לפני כחודש וחצי כביש דו-סיטרי במעבר חצייה ברחוב זמנהוף פינת קינג ג'ורג' בתל אביב בשעה 10 בערב. שליח של וולט נסע נגד כיוון התנועה ודרס אותה. היא פונתה לבית החולים באמבולנס, ובחנה עם שברים בגולגולת, הושפזה לשלושה שבועות ואיבדה את השמיעה באחת מאוזניה. השליח שפגע בה נפל מאופניו החשמליים, אבל כשעובר אורח ביקש את פרטיו, הוא קם וברח. א' פנתה לשירות הלקוחות של וולט, שם הביעו צער על התאונה, אך סירבו למסור את שמו של השליח. לשם כך, הם טענו, הם צריכים אישור ממתי החברה בפינלנד. החברה לא הציעה פיצוי ולא התעניינה בשלום הנפגעת, והסבירה שהתאונה אינה באחריותה ושהעובד הוא פרילנסר. כיום העניין מתנהל מול המשטרה, וגם היא עד כה לא הצליחה להשיג את שם הדורס. גם במקרה של מיכאל גנדלמן, בן 31, וולט לא לקחה אחריות. ב-31 במאי, בערב, גנדלמן נסע על אופניו ברחוב הנמל בתל אביב, עיר מגוריו. שליח של וולט התפרץ מהמדרכה לכביש ופגע בו. גנדלמן פונה לבית חולים. למזלי לא קרה לי שום דבר חוץ מפציעה קלה, אבל נהרס לי גלגל של אופניים בשווי 2,000 שקל, הוא מספר. אז נהרסו לי האופניים, הפסדתי ימי עבודה, שילמתי כ-700 שקל על אמבולנס, אבל כשהתקשרתי לחברה הם התנערו מאחריות וסירבו למסור לי את שם השליח. כשבדקתי והראיתי להם שבטופס ההרשמה שהשליחים ממלאים כדי להתקבל לוולט, לא מבקשים שיהיה ביטוח חובה, הם אימו עליי שאם אפרסם את זה בעיתונות הם יתבעו אותי. בסוף קיבלתי את פרטי השליח, שאחרי שיחה אחת, הפסיק לענות לי לטלפון. חגית אוריאן, בת 61, הייתה מהתל אביבים שהובילו את המאבק למען הולכי הרגל, בדגש על טיפול במפגע הקורקינטים החשמליים. בשנה האחרונה היא הורידה הילוך במאבק, עד שגם היא כמעט נדרסה על ידי שליח. כמעט מצאתי את מותי ברחוב אלנבי, כששליח על טוסטוס כמעט דרס אותי על המדרכה וברח, היא אומרת. החלטנו לכתוב עצומה שקוראת להחרים את וולט עד שהם ייקחו אחריות על הצורה שבה השליחים שלהם נוסעים. העצומה זכתה לתהודה בתקשורת, וגם פנו אליי מוולט וביקשו להשתפר. הגענו להסכמה שהחברה שמעניקה תיקים לשליחים תמספר את התיקים האלה, וכך אנשים יוכלו לצלם את מי שפגע בהם ולזהות אותו לפי המספר. התברר שלאותה הסכמה הם הגיעו גם עם מיטל להבי, סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק התחבורה. אבל דיבורים לחוד ומעשים לחוד, החברה מספרה רק חלק קטן מהשליחים. כשאני פונה אליהם עכשיו, הם מנפנפים אותי. אולי הם הבינו שהקמפיין הקטן שיצרתי לא ממש משפיע על העסקים, אז הם מצפצפים. במקביל לתאונות ולכמעט תאונות, החלו להצטבר דיווחים גם על מקרי אלימות שבהם היו מעורבים שליחי וולט, ועל כאלה שאיימו על תושבים שהעירו להם שאינם נוסעים לפי חוקי התנועה. במקרה אחד, שליח הפיל אישה שהעירה לו כשחסם שביל אופניים. במקרה אחר, שליחים איימו על אמהות שהעירו להם כשנסעו בתוך רחבה ברמת אביב שבה משחקים פעוטות, בניגוד לחוק ולשילוט הברור במקום. העניין חורג מעבר לתסכול התושבים ולניסיונות המאבק שלהם, גם עמותת אור ירוק, הנאבקת בתאונות הדרכים, התגייסה לעניין. בשנתיים האחרונות חלה עלייה חדה במספר השליחים על קטנועים ואופניים חשמליים. חברת וולט היא הגדולה והמרכזית בתחום, ואפשר לראות את השליחים שלה בכל מקום, אומר ארז קיטה, מנכ"ל העמותה. החברה מרוויחה כסף רב מאותם שליחים, ולכן יש לה אחריות מלאה לדאוג ולוודא שהם רוכבים ונוהגים כחוק. המדינה צריכה לחייב את החברה להדריך את השליחים שלה ולפקח על אופן הנהיגה שלהם, לוודא שהם לא עוברים על החוק ולקחת אחריות. במקביל אנחנו פועלים מול המשטרה להגברת האכיפה, בדגש על הכלים הדו-גלגליים, בעיקר בתוך הערים, ומקדמים גם את הרחבת הסמכויות של הפקחים העירוניים. לפי סקר של אור ירוק ממאי, כ-36% מהישראלים היו עדים לתאונה או לכמעט תאונה של שליחים בשנה החולפת, וכמעט כולם ראו שליחים מתפרעים. 93% מהם ראו שליח משתלח בין כלי רכב, 86% ראו שליח נוסע במהירות מופרזת, 82% ראו שליח נוסע באופן פראי, 76% ראו שליח נוסע על המדרכה, 75% ראו שליח משתמש בטלפון בזמן הנסיעה, 48% ראו שליח נוסע באור אדום, וכן הלאה. אלה מספרים קשים אבל לא מפתיעים, כל מי שמסתובב בתל אביב מכיר את זה. וולט אולי נוחה לנו בבית, אבל מסוכנת לנו ברחוב. היא מסוכנת גם לשליחים. כל אלה שדיברתי איתם בזמן העבודה על הכתבה העידו כי הם מצאו את עצמם במצב מסכן חיים יותר מפעם אחת. עובד בחדר המיון בבית החולים איכילוב מספר שבכל יום מגיע להם לטיפול לפחות שליח אחד של וולט. לדבריו, בחצי השנה האחרונה התופעה החמירה עוד יותר. מדובר בסכנת נפשות להיות עובד שלהם, לא פחות. במרץ נהרג אייל סלווין, בן 38 מתל אביב, שבימי המגפה עבד כשליח וולט על קטנוע ונפגע ממסעית. אלמנתו ושני ילדיו קיבלו פיצויים מביטוח החיים הפרטי שלו, לא מהחברה ששלחה אותו לכביש. בסך הכל הם רוצים לתת שירות טוב ללקוחות, אבל זה בא על חשבון השליחים, אמרה האלמנה ליאור סלווין בריאיון לדבר ראשון באפריל. אין תנאי העסקה, אין סטנדרט של בטיחות, אתה עובר הדרכת אונליין של כמה שעות וזו כל ההכשרה. לא צריך להיות גאון הדור כדי להיות שליח, אבל התפעול של האפליקציה דורש הרבה התעסקות בטלפון כשהם על הכביש, וזה מסוכן. אני חושבת שהדרך שבה הם עובדים לא נותנת מספיק מקום לבטיחות. תוסיפו להם עוד 2 דקות כדי שהשליח יוכל לשתות שלוק מים ולא לגנוב רמזורים, לא יטוס ישר למשלוח הבא. הם טסים למשלוח הבא כי אין להם ברירה, כי על זה בנוי המודל העסקי של החברה והשכר שלהם. זו לא התנהגות אקראית של שליחים, זה עיוות מבני. רמיסה. עולם בלי זכויות עובדים. וולט לא רק מסכנת את השליחים ומתנערת מאחריות לביטחונם ולהתנהגותם, בכל יחסי העבודה שלה איתם, היא מחזירה את ישראל 10 שנים אחורה, לימים שבהם חברות כוח האדם סגסגו וזכויות העובדים נרמסו. 10,000 בני אדם מתפרנסים דרך וולט, אבל כפרילנסרים, ללא כל מחויבות של החברה, תשלומים נלווים כחוק וזכויות סוציאליות, אפילו אלה שנואשים לשכר כלשהו מבינים שזה לא תקין. בשנה האחרונה השליחים החלו להתארגן, ויצאו לכמה רכיבות מחאה והפגנות. הם מוחים על הורדת התשלום למשלוח מ-20 שקלים ל-18, על כך שהם ממשיכים לגייס שליחים, אף שלדבריהם יש ירידה בביקוש והכנסתם נפגעת, על שימוש באפליקציה לא חוקית שחלק מהשליחים עובדים איתה, לטענתם בידיעת וולט, תכף נגיע לאפליקציה הזאת, ובאופן כללי על העובדה שמנהל אותם אלגוריתם ולא בני אדם. לא רק בזכויותיהם החברה פוגעת, אלא גם בכבודם ובתחושת האנושיות הבסיסית שלהם. השליח שין, למשל, מתאר בלגן כללי ומתסכל מאוד, תחושה שלא סופרים אותו. לפעמים על משלוח כתוב לי נגיד שהוא באיחור של 11 דקות, ואז פתאום זה משתנה וכתוב לי שהוא מוכן. אני טס מהר כדי להביא אותו, ואז רושמים לי איחור, הוא מספר. לפעמים האלגוריתם מבקש ממני שיקח משלוח ממסעדה שנמצאת ממש רחוק ממני, ולפעמים כשאני נמצא ליד המסעדה, אחרים מקבלים את ההזמנה. בקיצור, אני לא מצליח להבין את ההיגיון של האלגוריתם, הוא לא צפוי. וכשאני מבקש להתלונן, התשובות שאני מקבל הן תשובות גנריות של בוט. אני לא מרגיש שאדם מדבר איתי בכלל כשאני פונה בשאלות או בתלונות. יש הרבה מאוד ימים שאני מקבל רק הזמנה אחת לשעה, כלומר מרוויח ברק 18 שקל, פחות משכר המינימום, או שאני מקבל ב4 שעות 2 הזמנות, שזה 36 שקלים. בימים כאלה אני פשוט מיואש וחוזר הביתה, לא ממשיך לעבוד את ה-12 שעות שאני עובד בדרך כלל. כמה שלי יחיוד מתאר חיים של סטרס, אתה לא יודע מה עומד להיות, אם תקבל הזמנה או לא, אתה במתח תמידי, בלחץ. אני פוגש אותו במועדון שהקימו עבור השליחים ההסתדרות והסתדרות הנוער העובד והלומד. ההסתדרות כבר הגדה את שליחי תן ביס המתחרה והפכה אותם לסחירים של החברה, וכיום היא מלווה שליחים של וולט במאבקיהם מול קבלני העבודה שמעסיקים אותם ומול החברה עצמה. המועדון, ברחוב אבן גבירול בתל אביב, מציע לשליחים הפוגה. יש ספות, מזגן, קפה, מים, מרק בימים גשומים ומתאנים לטלפון. הוא פשוט מוציא אותם מהרחוב ונותן להם מקום לנוח בו, להתחמם, לפגוש בני אדם, מה שהחברה שבשליחותה הם פועלים לא עושה. כמו רבים מהשליחים, יוד חושש להיחשף. הוא בן 48, גר בדוחק, בחדר של 28 מטרים בשכונת התקווה, שעולה לו 2,800 שקל בחודש, גרוש ומשלם מזונות לשני ילדים. לפני כמה חודשים נולדה לו בת, מבת זוג חדשה שגרה אצל הוריה בנהריה. אין לו כסף לחיות עם חברתו וביתם בנהריה, הוא לא מצליח למצוא עבודה. במשלוחים הוא עובד כמה שהוא יכול. יום לפני פגישתנו עבד עד 3 לפנות בוקר. אין לי ברירה. אני רוצה משכורת סבירה, אז בדרך כלל אני עובד עד 1 בלילה ולפעמים עד 3. בלילה לפני שיחתנו יוד עבד עד מאוחר. בשתיים בלילה אני מקבל משלוח לרחוב ריינס, אבל מתברר שהייתה טעות בהקלדה. זה לא הרחוב. אני מתקשר לבחורה שהזמינה. היא מדברת עליי בגסות. אני מסכים להביא את המשלוח לרחוב שבו היא גרה, אבל אני חייב להודיע על שינוי מקום. אני מתקשר בשתיים בלילה לחברה, ואומרים לי שבשל העומס הם לא יכולים לענות לי, והיא בטלפון צועקת עליי ואומרת שתדווח עליי על כך שאני לא מגיע בזמן. לפני שעבדתי בוולט עבדתי בטנביס. אז היה לי יותר קל. הייתה משכורת קבועה של כ-11,000 שקל בחודש, והיו לי כמה שעות חופשיות, מ-3:30 ועד 6 בערב. יכולתי לנוח, לחזור הביתה. חשבתי שבוולט אני ארוויח יותר, אבל אני עובד בלי סוף. גם כל שישי שבת, ויש לי רק 2 ימי מנוחה בחודש. ואני מגיע במוצע למשכורת של 6,000 עד 8,000 שקל. אני רוצה לחזור לטנביס, אבל יש להם עכשיו רשימת המתנה. יוד עובד בוולט דרך חברה קבלנית. זה פתרון מקובל בקרב השליחים, מכיוון שהם לא שכירים, הם יכולים להיות מועסקים בשתי דרכים, כעצמאים, עם תיק במס הכנסה, או דרך חברה קבלנית שמפרישה עבורם כסף לפנסיה ומשלמת לביטוח לאומי. יוד עבד בשתי חברות קבלניות קודמות, אבל חשב שהוא אמור לקבל יותר, ולכן עבר לחברה הנוכחית, שלה הוא משלם כ-3% מהשכר שלו ולא מרוצה. החברות הקבלניות הן פתח ללא מעט בעיות, מול העובדים ומול החוק. באוקטובר פורסם כי חברה כזאת, 3% שמה, הטעות במקור, לא שילמה לעובדים את הסכומים המגיעים להם ולא הפרישה כסף לפנסיה ולביטוח לאומי. וולט הפסיקה את ההתקשרות איתה, אך לא דאגה שהכסף שנלקח מהשליחים יחזור עליהם. לפני כשבועיים נעצר מנהל חברה אחרת, פרימיום שליחויות, שהעסיקה כ-1,300 שליחים, ולפי החשד לא שילמה עבורם את התשלומים הנדרשים כחוק, אפשרה לשליחים לעבוד במקביל לקבלת דמי אבדלה והעלים המיסים. עובדים ישראלים עוד יכולים להתמודד לעתים עם עוולות כאלה, אבל במקרה של פליטים וזרים, המצב סבוך עוד יותר. ולפי הערכות יש אלפי זרים שעובדים כשליחים של וולט, כולם דרך חברות קבלניות, משום שאין להם אפשרות לפתוח תיק במס הכנסה. יש ככל הנראה גם זרים שסוחרים חשבון כעובדי וולט מישראלים תמורת אחוזים. הישראלים והזרים הם שני מחנות בתוך שליחי וולט, ולישראלים יש הרבה מאוד טענות. חלק מהן נגועות בשנאת זרים. אני לא מוכן שהאריתראים האלה שהתגנבו לארץ ייקחו לי את העבודה ואת הפרנסה, אמר לי שליח אחד. אבל חלק מהטענות ענייניות מאוד. טענה מקובלת אחת נוגעת לאפליקציה שנקראת הפרוצה. האפשרות להשתמש בה עולה כ-1,000 שקל, ומי שנעזר בה נפסל לעבודה בוולט, והישראלים לא לוקחים סיכון. זרים לעומת זאת מרבים לעבוד איתה, והיא מאפשרת להם לקבל בנדלים וטריפלים. 2 ו-3 שליחויות יחד, שמאפשרים להרוויח בנסיעה אחת פי 2 או 3. הפרוצה היא לא הטענה היחידה של שליחים ישראליים, שלנוכח הקושי להבין איך האפליקציה עובדת, מדברים על העדפות שפוגעות בהם. וולט מעדיפה לעבוד עם אריתראים, כי אפשר לנצל אותם ולא לשלם להם את כל הסכומים שהם מרוויחים, ואת זה הם עושים דרך חברות כוח האדם, אמר לי שליח אחד, ואחר מרחיב, אני דורש הגינות. טוב לי עם זה שאני פרילנסר, אני יכול לקחת חופש מתי שאני רוצה, אבל איך אתה מסביר את העובדה שאני ועוד שליח עובדים באותו המקום, והאלגוריתם בוחר אותו ולא אותי? למה יש העדפות לעובדים מסוימים ולא לי? התסכול הזה מתבטא היטב בהפגנות של עובדי וולט מול משרדי החברה ברחוב אלנבי בתל אביב. 5 כאלה כבר התקיימו, ובכולן העובדים חובשים קסדות ואותים מסכות כדי שלא יזהו אותם. ומאתרים את תיקי המשלוחים בסיסמאות כמו רוצים שקיפות ולא עושים שינויים בלי לעדכן את הפרטנרים. באחת מהן, למשל, לפני כחודשיים, נכחו כמה מאות עובדים. האווירה הייתה טעונה מאוד, ושוטרים נאלצו להגן בגופם על אחת מעובדות החברה שניסתה לדבר עם העובדים. החוקר, הדוקטור זלמנסון, מבין את התסכול של השליחים. הם סופגים הכל, הוא אומר. הלקוחות כועסים עליהם כשהם מאחרים, גם אם זה בגלל איחור של המסעדה. המסעדות לא אוהבות אותם כי הם מתגודדים שם ומבחינתן פוגעים להן בתדמית. ברור שהחברה היא שפוגעת בתדמית, אבל החברה לא נוכחת באופן יומיומי והשליחים הם נציגיה. והם גם מועסקים בלי תנאים. ואין להם תחושה שהם שולטים במה שקורה איתם. הם מרגישים שהחברה שולטת בהם כאילו הם רובוטים. זה דבר שאנחנו מזהים כבר מלפני 120 שנה, בתקופה שבה התחילו עם עובדים בפס יצור. כך שוולט חוזרת אחורה ומתייחסת לעובד כרכיב במכונה. ממש ככה. גם אם העובד חושב שהוא חופשי. פרילנסר. מערכת המשפט כבר נדרשת לטפל בתחום האפור הזה של העסקת השליחים. השליח לשעבר גולן חזנוביץ', באמצעות עורכי הדין יעקב שפיגלמן, עמית עידו ואחיה רבינוביץ', הגיש תביעה ייצוגית לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד וולט, שהטענה המרכזית היא שהחברה מתייחסת לשליחים כעצמאים אף שיש יחסי עובד מעביד. סכום התביעה, 24 מיליון שקל, מבוסס על חישוב הפיצויים שמגיעים לשליחים על קיפוח הזכויות הסוציאליות שלהם. התביעה ממתינה כעת להכרעה, כשמנגד פורום כהלת, הגוף הימני השמרני, פנה בינתיים לבית המשפט בבקשה לייצג עובדים שמתעקשים להיות פרילנסרים. מעמדם של העובדים החדשים מעסיק את המחוקקים ובתי המשפט גם בחול, שאובר הייתה בעבר במוקד הדיון. לפני כשבועיים, האיחוד האירופי פרסם טיוטת חוק שתדרוש מכל חברות הפלטפורמה להעניק לעובדיהן שכר מינימום וזכויות סוציאליות. לפי ההצעה, ברירת המחדל תהיה שכל האנשים שעובדים בפלטפורמות כאלה הם עובדים, אלא אם כן יוכח אחרת. על פי הערכות האיחוד, כ-28 מיליון אנשים במדינות החברות בו עובדים באופן כזה, ובתוך 4 שנים מספרם יעלה ל-43 מיליון. גם בישראל המחוקק כבר נדרש לנושא, והחודש התקיימו 2 דיונים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בתנאי ההעסקה של כלכלת החלטורה בכלל ושל שליחי וולט בפרט. נציגי ביטוח לאומי ומשרד הכלכלה הביאו בדיונים אלה דאגה מהנטל הכלכלי שעובדי וולט עשויים ליצור על מערכת הרווחה. נציג ההסתדרות עמיחי סטינגר אמר, חייבים להסדיר את הנושא במהרה, כי כיום המתנגדים מדברים במונחים שדיברו לפני 30-40 שנה על עובדי הקבלן, והתופעה של עובדי הקבלן הפכה להיות מפלצת. צריך לדאוג לזכויות העובדים כעת, לפני הגעה לנקודה שלא נוכל להשתלט על זה. לדיון הראשון נציגי וולט הגיעו, לדיון השני כבר לא תרחו. בינתיים, השליחים מקוששים שקל לשקל. מידן פישמן, מהסתדרות הנוער העובד והלומד, מי שמרכז את מועדון השליחים, טוען כי הם מתבוססים בחששות וחוסר ודאות. הם נמצאים פה ולא מבינים למה החבר שלצידם קיבל את ההזמנה ולא הם. אבל אחד הדברים שהכי מפחיד אותם, הוא שבקרוב הם יוחלפו בידי רחפנים או רכבים אוטונומיים. וגם אם מחפשים היגיון בחלוקת ההזמנות, הוא מתסכל מאוד, כפי שמסביר דוקטור זלמנסון. בניהול רגיל, כשעובד עושה עבודה לא איכותית, הוא נדרש לספק הסברים ומתקיים מולו תהליך של ברור וליווי. בניהול אלגוריתמי אצל חברות פלטפורמה, האלגוריתם ניזון מהמידע הרב שנאסף על העובד בסביבתו, ויכול להשוות אותו למידע התנהגותי על עובדים אחרים. כך מתגמלים אותו, למשל, ומחליטים אם להקצות לו יותר או פחות משימות. העניין הוא שלשליח יש אפשרות מוגבלת מאוד להתנגד או להתלונן. אפילו בזווית הצרה הזאת, שנים של מאבקים על זכויות עובדים נמחקו לחלוטין, והמחקר של זלמנסון גם היטיב לתאר את העול הנפשי הכרוך בכך. ניהול אלגוריתמי מתאפשר על ידי איסוף רחב של מידע על כל אספקט של חיי העבודה, יישום מנגנונים המדרגים את העובדים, תחזוק אמצעי שליטה ובקרה המוניים על הנעשה, וכן יכולת קבלת החלטות אוטומטית על בסיסם. מאפיינים אלה מייצרים אצל העובד מתח בין תחושת החופש שלו להיותו מפוקח בכל רגע, בין העבודה הקבועה שאלגוריתמים אלה מספקים לאי ודאות הנובעת מחוסר השקיפות שלהם, וכן בין העצמאות שדורשת העבודה לבדידות שהאלגוריתם מייצר על ידי ביטול הפונקציות החברתיות המסורתיות במקום העבודה. בסופו של דבר צריך לזכור גם את זה, השליח הוא חיה בודדה מאוד. שליטה. הרעור מוחלט של המסעדנות. ואחרי כל אלה, מצבם של המסעדות, אלה שאמורות ליהנות מהאפשרויות הגלומות בוולט, לא טוב בהרבה. יש מסעדה אחת בארץ, קוראים לה וולט, אמר השף אייל שני לפני שנה. אנחנו שורה אחת בתפריט של המסעדה הזאת. זה משפיל אותי וזה מכאיב לי. לא הקורונה היא המגפה של המסעדנים, זה הצבע הכחול של וולט. בתחרות החריפה בעולם המסעדות של תל אביב, וולט היא גזירת גורל. אבל דווקא בבאר שבע קם מורד. אילן זיגדון, הבעלים של מסעדת סבא ג'פטו, איגד כמה מסעדנים מקומיים שניסו למנוע את כניסת החברה לעיר ללא הצלחה, ופנה בעניין לשרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שלדבריו הבטיחה לו לבחון את הנושא. זיגדון גם הגיש, באמצעות עורך הדין יוסי אזרחי, תלונה לרשות התחרות בטענה שוולט פועלת כמונופול. בעקבותיו, גם איגוד המסעדות והברים פנו לרשות בנושא, וכן מסעדנים נוספים, למשל רותי ברודו. התלונה הוגשה לפני כשנה. בשורות עדיין אין. מרשות התחרות נמסר השבוע, אנחנו בודקים את העניין בימים אלה, הליכי אכיפה בגין פרקטיקות של ניצול מונופוליסטי לרעה, דורשים ניתוח כלכלי עובדתי מורכב ומעבר על חומר ראייתי רב. הרשות עוברת על הנתונים והחומר שדרשה משחקנים בשוק ומשקיעה משאבים רבים בבדיקת התלונה. יש מסעדנים שלא ממש מבינים בכלכלה ובוחרים להתאבד וזו זכותם, אומר זיגדון. וולט דורשים ממני כמסעדן לשלם 31% על כל משלוח, 27% ועוד מע"מ. על כל עסקה של 100 שקל אני מעביר לוולט 31, שזו הזמנה של 50 שקל וגם דמי משלוח, רוב הכסף שהלקוח משלם בכלל לא מגיע אליי. ובחוזה איתם יש סעיף שאוסר על המסעדה למכור יותר בזול ממה שמוכרים באפליקציה. כלומר, אני לא יכול למשוך לקוחות שגרים לידי באמצעות הורדת המחיר. מחירי המסעדות עלו לאחרונה, לא בגלל יוקר המחיה, לא בגלל המוצרים, אלא בגלל החברה הזאת. המסעדנים חייבים להעלות את המחירים, אחרת הם לא ירוויחו. מסעדנים נוספים שאיתם דיברתי וחוששים להסתבך עם חברת המשלוחים שבה הם תלויים, מתארים מציאות של טרור ופחד. בזמן הקורונה הם היו כביכול גלגל ההצלה שלנו, אומר אחד מהם, אבל הם מאיימים עלינו שאם נעבוד עם חברות משלוח נוספות, הם יורידו אותנו מרשימת המועדפים באפליקציה שלהם. ומי שיורד מרשימת המועדפים, המחירות שלו יורדות בעשרות אחוזים. מה שהמסעדן קורא לו רשימת המועדפים, הוא מה שוולט מכנה הקרוסלה. לדברי מסעדנים, צעירים פחות מזהים שפים מוכרים ומסעדות ידועות, ופשוט בוחרים משלוחים ממסעדות שמופיעות במועדפים של וולט. יש מסעדנים שמדברים גם על החשש שוולט תקים מטבחי רפאים שייתרו את המסעדות. הם לא צריכים אותי, וכבר עכשיו אפשר לראות את התופעה המתפתחת, אומר זיגדון. חשש לא מופרך, לנוכח ההצהרה הטריה של החברה על הקמת שירות עצמאי משלה למחירת מוצרי מקולת במשלוחים בלבד. נראה שהפלטפורמה מוצאת עוד ועוד דרכים לא להיות רק מתווכת. הפלטפורמה הזאת כאן כדי להישאר. השאלה היא איך מרסנים אותה. בהתחלה דיברנו על כלכלת שיתוף, על אידיאליזציה של המרחב, פלטפורמות שמייצרות הזדמנות להרוויח כסף ולנצל את הזמן הפנוי. הכל נראה חיובי מאוד, אומר דוקטור זלמנסון. אבל בסופו של דבר, החברות האלה לא אלטרואיסטיות. הן רוצות לשלם פחות ולהרוויח יותר, בדרך אלגוריתם לשלוט על מיליוני אנשים. אובר, פייסבוק, גוגל, מעט אנשים שולטים במיליארדים אחרים באמצעות האלגוריתמים. אבל אפשר לפתח מודלים הוגנים יותר. אפשר גם לחשוב על רווחת העובדים והזכויות הסוציאליות שלהם. וכן, לא הייתי מתנגד אם וולט תייצר מדי פעם מה שנקרא ערב חברה ותפגיש את כל העובדים שלה, אולי אפילו רק חלק מהם. זה יעזור מאוד לתחושת השייכות, ובכלל לרמת השירות. עוד לפני השייכות של השליחים, כמה המסלולים אחרים מנסים לתקן את העוולות והסכנות הגדולות יותר. המאבק על הביטחון ברחובות מתמקד מצד אחד בהגברת האכיפה, ומצד אחר בניסיון לעודד חרם על וולט עד הרגעת השליחים, במרכאות. המלחמה על זכויות העובדים מתמצה בינתיים בדיונים בכנסת, ובהמתנה להכרעה בבית המשפט. בחזית המסעדות ממתינים לרשות ההגבלים ולשרת הכלכלה. וגם הציבור המחור, כנראה, יצטרך להראות שאי אפשר לשלוט בו, ולמצוא את הדרכים שלו לשים גבולות. מוולט ישראל נמסר בתגובה, בשלוש השנים האחרונות הביאה וולט לישראל פלטפורמה טכנולוגית חדשה המחברת בין מאות אלפי לקוחות, עשרות אלפי שליחים ואלפי עסקים מדי יום, עם סטנדרט שירות גבוה שלא היה כאן עד היום. העלייה הדרמטית והמתמדת בכמות העסקים שמצטרפים לוולט, במיוחד בתשעת החודשים האחרונים שבהם כבר אין סגרים, היא ההוכחה הטובה ביותר של העסקים משתלם להיות חלק מהחברה. אנחנו מאמינים בתחרות חופשית, ורובם המוחלט של העסקים בפלטפורמה עובדים עם פלטפורמות אחרות, משלחים בעצמם או משתמשים בחברות שילוח אחרות. נהיגה בטוחה היא ערך עליון בוולט, ואנחנו מגלים אפס סובלנות מול עבירות תנועה ואלימות. כשמגיעה אלינו תלונה בנושא נהיגה של שליח בעת משלוח, היא מטופלת מיידית בידי מחלקה האחראית לתחום, שמבררת מול המתלונן ומול השליח את פרטי המקרה. במידת הצורך אנחנו מפעילים צעדים כלפי השליח, כולל הפסקת התקשרות, ועשינו זאת בעשרות מקרים בשנה האחרונה. יצאנו לפרויקט מספור תיקים כדי להקל על אכיפת החוק, והתיקים המחולקים בשנה האחרונה ממוספרים. וולט תומכת בהליך רישוי של אופניים וקורקינטים, ובהצבת לוחיות רישוי בכלים הללו. אנו מאמינים שמהלך כזה יתרום משמעותית ליכולת לזהות את הכלים, ונתמוך ברגולציה כזו. חשוב לנו שתדעו. אם יש לכם תלונה בנושא נהיגה, פנו לשירות הלקוחות מיד ונסו לתעד מספר רישוי, מספור על התיק ואו זמן ומיקום של איסוף או פיזור המשלוח. הנתונים הללו קריטיים כדי לעזור לנו לטפל במקרה. כאשר מוגשת תלונה במשטרה, אנחנו דואגים להעביר את מלוא האינפורמציה המבוקשת באשר למקרה. וולט עובדת במספר אפיקים, טכנולוגיים ואופרטיביים, כדי להרחיב את ההסברה והאכיפה בקרב שליחים, יחד עם בעלי עסקים, העירייה, המשטרה וגופים נוספים. שליחות קטלנית, כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.